Leon. טוב, אנחנו היום...
מה? מה השם?
כנראה
לא מרשימה. יושם בו
אינטר. לא מרשימות. אמרנו איסור מוחלט.
אני יודעת, יש כמה שיעורים
ששמעו אותי לתות בשלט הלאה. טוב. בסדר, אנחנו תנכים, בסדר, חייבים להיות תנכים. שלום, עד כאן דיבורים. זהו, בסדר? נעשה אנחנו ביחד. מתחיל ספר יהושע, אנחנו בשביל להתחיל את יהושע רוצים היום, מקווה שנספיק את זה היום, קצת מהיר, לעבור על סקירה על יהושע בתורה, לפני שנראה את יהושע בתנ"ך, כדי שנתרגש עם הדמות, ונביא מתוך ההקשר של הדמות גם את יהושע כמנהיג ואת כל ההמשך, אז בעזרת השם אני מקווה שיצליח לנו לסיים את זה היום. איפה יהושע הופיע בפעם הראשונה? באיזה סוגיה? מה? לא, בשמות. איפה בשמות? באיזה סוגיה? נכון, מלחמת המלך. תסתכלו קדימה, שמות י"ז ח'. בסדר? י"ז ח'. אנחנו עוברים עכשיו על איפה יהושע, על מקומות שבהם יהושע מופיע בתורה. בסדר? מלחמת המלך. מלחמת המלך מתחילה מתוך חולשה של עם ישראל. יש לו חולשה של עם ישראל. הפסוק שלפני פסוק ח', אני לפרק י"ז פסוק, פרק י"ז פסוק ח'. יש לפני כן סוגיית מי מריבה, ושם מתגלה חולשה של עם ישראל. הפסוק האחרון אומר, "נשאתם את השם לאמור, היש השם בקרבנו עם עין". עם ישראל נמצא באיזה חוסר אמונה באלוקיות שבתוכו. היש השם בקרבנו עם עין. פסוק ח', ויבוא המלך וילחם עם ישראל ברפידים. ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים. ויצא ילחם המלך מחר, אנוכי ניצב הראש הגבעה, ומטה אלוהים בידי. ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלך, ומשה אהרון וחור עלו ראש הגבעה. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק. עוד פסוק הלאה, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמור לפיך. פתאום מופיע יהושע משום מקום. יהושע לא נזכר לפני כן. זאת אומרת, אנחנו מכירים משה, מכירים את הנשיאים, אנשים מוכרים, יש כהונה, יש בני אהרון. פתאום איזה יהושע אחד. אף אחד לא מכיר אותו. צץ באיזשהו מקום בלי שום קשר. גם אופי המלחמתי פה הוא מאוד מאוד משונה. כי לא מצאנו דבר כזה, שמישהו צריך לעמוד למעלה, ואז נלחמים למטה, ואם מסתכלים עליו, אז אפשר להילחם, ואם לא, אז אי אפשר להילחם. כל הסגנון של המלחמה פה במעלק הוא סגנון מאוד מאוד משונה ומוזר, והבחירה הזו ביהושע ממש באה משום מקום. כאילו פתאום משה מצביע לה, אומר, אתה, יהושע. יהושע מן הסתם בעצמו היה בהלם. כאילו לא, הוא לפני כן לא מוזכר בשום דבר, לא בגבורה מיוחדת, ולא באיזה הנהגה מיוחדת, ולא באיזה קדושה מיוחדת. אתה תצא, קח את הלוחמים, תצא להילחם בעמלק. ברור שמלחמה נגד עמלק זו מלחמה שהיא הרבה יותר רוחנית מאשר פיזית, גם פיזית, אבל מאוד מאוד בולט במלחמה הזאת, שזו מלחמה שצריך עוצמה רוחנית מאוד מאוד גדולה. זה לא פשוט. עמלק זה מה שנקרא האויב הכי אנטיתזה זה לעמיס. וכדי להילחם בעמלק, עמלק הוא מגיע באותו רגע שבו עם ישראל מתחיל לפקפק באלוקיות של ביתו. היש השם בקרבנו עם עין. ואז יש פה איזה צורך כזה של משה למעלה, ומישהו צריך להיות למעלה. משה כשעצמו יודע להילחם. זה לא כמו לפעמים הטיפוס שיש לנו בראש, כן, כמו שגדלנו על משה, ודאי בצדדים האלוקיים הרוחניים, אבל אני אומר שמשה, לפי חז"ל, הוא חיסל את עוג מלך הבשן, אחד על אחד. זאת אומרת, משה הוא לא, הוא לא, הוא יודע להילחם, הוא גם נלחם. מלחמות סיחון ועוג, משה נלחם. עם העם. אבל פה, במלחמה עם עמלק, זה צריך להיות ככה. משה צריך להיות למעלה, ומישהו צריך להיות למטה. למה? למה פה צריך להיות אחרת? מלחמה. מלחמה עם עמלק דורשת את הדיוק הכי מיטבי בין הלמעלה לבין הלמטה. יש צורך שמשה רבנו יהיה פה רבנו. הוא יודע להילחם כן, אבל אז הוא לא יוכל להעניק לנו את מה שאנחנו צריכים להיות לגמרי עם הקדוש ברוך הוא במלחמה הזאת. אחרת, המלך גומר אותה. מה? היכולת לעמוד מול המלך זה היכולת להיות הכי למטה והכי למעלה. אחרת, הוא תופס אותם. המלך זה אותו מקום שבו אנחנו מפקפקים. ראינו, אולי הקדוש ברוך הוא נמצא רק למעלה, ואנחנו פה למטה ואין קשר ביניהם, ואז המלך תוקע אותנו שם ואין לנו סיכון. ופה צריך שמשה יהיה למעלה, ומישהו יהיה למטה, ויקלוט אותו. אבל לא רק יקלוט אותו פרסונלית אישית, אלא יצליח להעביר את משה אל תוך העם, אל תוך גבורת הלוחמים, אל תוך הממשיות של האומה, שיודעת שאנחנו למטה, אבל אנחנו למעלה. אנחנו עם משה. פה, בתוך שדה הקרב, אנחנו עם משה. והרי לנו יהושע. זאת אומרת, מפגש הראשון של התורה, שהתורה עושה לנו עם יהושע, כמו שנאי כזה, מי שמצליח לקלוט את משה בצורה הכי שלמה, אבל לא רק לקלוט אותו אישית, אלא מישהו שהוא כנראה מאוד מאוד מחובר לכולם. מחובר לכולם ויודע להעביר להם את הקליטה הזאת של משה אל תוך המציאות הממשית המלחמתית. בלשון חז"ל, שאמרו את זה אולי בצורה הכי מדויקת, זה נמצא אצלנו פה בדף, אנחנו נשתדל ככה בין הדפים לבין התנ"ך, חז"ל אומרים ב... אתם צחוקים. כן, אז זה אני אגיד לבחר, ואתה חז"ל אומר מסכת בבא בתרא, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. המשפט הזה, משפט שהוא מכיל כמעט את כל המדרגות של יהושע, עוד נראה כמה רבדים בתוך המשפט הזה בהמשך, אבל קודם כל בעניין שלנו, מה זה פני לבנה? החמה היא מקור האור. והלבנה יונקת מהאור. הלבנה יכולה לקלוט, הכישרון של הלבנה זה לקלוט את האור של החמה. ומשה, שהוא החמה, הוא זה שנקרא פקלה ימיה, זאת אומרת הוא מאיר את האור האלוקי, מוסר לנו תורה, מוסר לנו את האור האלוקי במלוא החמה, במלוא המדרגה האלוקית שלו. ויהושע יודע לקלוט. כתוב לכם פה בדף במקור אחד, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. הלבנה, היתרון הגדול שלה זה בענווה מול החמה, ביכולת לקלוט את האור של החמה, אבל יש בלבנה משהו מעבר לזה. כשהחמה מאירה, אף אחד אחר לא מאיר. אבל כשהלבנה מאירה, אז מאירים גם הכוכבים. הערת הלבנה היא הערה כזאת שמאפשרת לכל הכוכבים להאיר. וזה הדבר המופלא של יהושע. החמה מהירה, אף אחד אחר לא מהיר. אבל יהושע, כשיהושע יודע מצד אחד לקלוט את האור של החמה, אבל לקלוט אותו באופן שהוא מאפשר לכל הכוכבים להאיר, דהיינו לכל עם ישראל, לקלוט מכוחו את הערת החמה, וכל כוכב יאיר מכוחו של יהושע. זה המתווך, זה נקרא בחסידות, ממצע. יש הרבה בהרבה מהחסידות, ולא רק בחסידות, היה את הרב הגדול, כמו, כן, בעל שם טוב והמגנים מזריץ' או הרב קוק והרב יהודה והאריזה והרב חיים ויטל, היה רב שהיה ככה איזה חמה כזאת מאוד מאוד גדולה, ותמיד היה איזה תלמיד כזה שידע לקלוט את האור הזה של הרב ולהעיר אותו בליבות התלמידים ולהפוך אותו לדרך חיים, ולהפוך אותו להיות דבר שמאפשר לאור האלוקי הזה מרוב גדולתו, לפעמים הוא יכול להישאר ככה למעלה, אבל זה משהו שקולט אותו ומאפשר לכוכבים להיות מוארים ממנו, וזה יהושע. הלבנה מאפשרת לכוכבים להם. בסדר? אז זה המפגש הראשון שלנו עם יהושע. משהו שיורד, כוכבים, לבנה זה יהושע, והכוכבים זה עם ישראל. יהושע יודע לקלוט את האור של החמה, אבל באופן כזה שזה לא נשאר אצלו. זה מזרים תעצומות, זה תעצומות נפש, תעצומות חיים, אמון, כוח, עוצמה כזאת. משה מזהה אותו, אומר, אתה תצליח מצד אחד להיות איתי למעלה, להיות לקלוט את האור של החמה, ומצד שני אתה תזרים את זה לעם ישראל. בסדר?
למה הרב אמר שעם ישראל היה במצב שהוא
מוכן לחדש בקרבו? כי קראתי פסוק אחד קודם. שמה? על נשאותם את השם לאמור, היש השם מקרבנו עם עין. ובמקום הזה בדיוק מגיע המלך. שאנחנו לא מספיק מאמינים באלוקי שבקרבנו. ואז ביוק שם מזרח יהושע. יהושע שמסוגל להיות מחובר לקדוש ברוך הוא למשה, מצטרים להזרים לנו את האמונה שאנחנו שייכים, שזה מעלה בתוכנו, ואנחנו נתגבר על המלך. הלאה, תחנה הבאה, שמות כ"ז י"ב. מתן תורה. כן, יש עוד, מה הדפים? יש עוד דפים? כן.
אבל רואה
מה שואל איזשהו ידוע,
הוא באמת
שעוד אנשים ממוצעים. כן, אנחנו נראה את זה מאוד בדמותו של יהושע, כן? לכן אני אומר, אנחנו דווקא מתחילים מהתורה, ואת כל העקרונות הראשוניים האלה שבתורה הם מבטלצים, ויהושע זה יופיע לנו בצורה מרוכזת, כן? זה אופי מנהיגותי חדש, שונה.
זה לא נמודד את זה, כאילו הוא נמודד את זה. הוא לא
מתעלה ליהושע,
הוא רואה כבר עדיין מעמד הרבה.
זה תלוי
איפה הוא.
אז א', יש צד כזה, בסדר, אנחנו נראה, נראה על זה, היה ויכוח מאוד מאוד גדול, איך לפרש את המשפט הזה, אמרתי לך שאנחנו נראה רבדים בתוך המשפט הזה. על פניו אתה צודק, את המשפט הזה גם מבטא ירידה. אבל זה ירידה שיש בה עלייה מאוד מאוד גדולה. בסדר, אבל זה נשאיר את זה לאנשים רבים, נעסוק בזה. בסדר, אבל זה נכון, אין ספק שלא קם בישראל כמו משה. ודאי שיש פה ירידה. אבל הירידה הזאת, וזה גם יהיה המבחן של יהושע, כן? ושל מאמיני יהושע לקלוט שבירידה הזאת יש גם עלייה גדולה.
כמו
שהרב פוק אומר על הדור
שלנו, שיש
פה עוד אנשים,
אבל...
נכון, ובכלל, כמו שהרב פוק אומר על כנסת ישראל, שנמשלה ללבנה. בסדר, לראות את הגדלות שבלבנה, זה מבחן גדול. אבל זה יהיה נושא שלנו שבוע הבא, אז בוא, תשאיר את זה. בסדר? שבוע
הבא,
עוד
שבועיים.
אני אישהו חושב, תקיד. בסדר. אבל טוב שאתה אומר אותי, תמיד תגידו לי לפני, כי אני אשתה, לא יגיד לי פה. טוב, מתן תורה, שמות כ"ז י"ב. אנחנו מתקרבים למתן תורה. הדיבורים, הדיבורים, בבקשה. ויאמר השם... ויאמר השם, שמועות כ"ד י"ב. כ"ד י"ב. בסדר? ויאמר השם אל משה, עלה אליי ההרה, והיה שם. ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם. ויקו משה ויהושע משרתו, ויעל משה אל הר האלוקים. למי הקדוש ברוך הוא קורא?
למשה.
ומי עולה?
יהושע.
טוב, יותר מדויק.
משה ויהושע.
משה ויהושע עולים?
ויעל משה.
מה קורה?
משה ויעל עמים. ויקו משה ויהושע.
היה כמו משה ויהושע, והיה על משה. מעניין, נכון? קודם כל, מה אתה קם? מי קרא לך? קוראים למשה, יהושע קם. בסדר? זה כבר יהושע. קוראים למשה, יהושע קם.
אבל אחר
כך? לא, בצד שהוא סוג של חלק
ממשה.
הוא חלק ממשה. קוראים למשה, יהושע קם. קוראים למשה לקבל תורה, אף אחד לא יכול לקבל תורה. כן, אבל יהושע צריך לקום. זה כל כך, זה בולט הנקודה, אבל היא אומר, זה משה, מדברים על משה, כן, אבל יהושע כאן. אבל מצד שני, אבל רק משה עולה. מה? יעקב משה ויהושע, נכון. לא, ודאי שלא קודם. משה, יהושע הוא המשך של משה. אבל אז הפסוק י' לא דמובן. והיה על משה אל הר האלוקים. אם משה, אם יהושע הוא כזה סוג של המשך של משה, למה הוא לא עולה איתו?
כי
אז לפה. אדם הוא קם, סתם קם כזה. חבד, הרב נכנס. בסדר, רואות את הקושי?
הוא מתכונן גם לקבל את
ה... כולם צריכים להתכונן.
לא, אבל הוא מכין את העם, הוא לא...
זה קשור למה שהתחלנו לראות קודם, כן? מצד אחד, כן, שקוראים למשה, יהושע איתו. מצד שני, זה לא באותה פונקציה. זה לא באותה פונקציה. משה יעלה, ואיפה יהיה יהושע?
למטה.
למטה, למטה? טוב, למטה באמצע. יתווך. נכון. כמו שראינו במלחמת עמלק. זאת אומרת, משה יעלה, יהושע יודע שהוא לא יכול להיות לגמרי עם העם, הוא לא עוד כוכב, הוא לבנה. אבל הוא לא עולה, הוא לא חמה. אז מצד אחד, יהושע יודע, אני משה, מצד שני, אני לא משה, אני גם לא כפיל של משה. אני יש לי תפקיד. כשמשה עולה, אני צריך להיות שם, ואני צריך להיות בין לבין. אז לכן, משה עולה, יהושע לא עולה. יהושע נמצא בתחתית ההר, בין משה שנמצא למעלה, בין ההר שנמצא למעלה. שם אומר לי, שם נמצא יהושע. כמה זמן הוא נמצא שם? 40 יום. אבל אף פעם לא שמים את הנכון, תמיד המצלמה עוברת ממשה שנמצא שם בשמיים, ומקבל תורה, ועם ישראל שנמצא שם למטה, ועוד מעט יהיה גם חטא העגל. אבל אם פתאום המצלמה שלנו לרגע, נמצא שם באמצע. מה הוא עושה שם? 40 יום, 40 לילה. השתגע.
מה,
יהושע
עושה למטה?
כן. לא, לא, איך שהוא מרגיש, זה לא מתחיל משם, מתחיל לתפקיד. התפקיד שלו זה להיות שם. יש תפקיד למשה, יש תפקיד לעם ישראל, אבל יש תפקיד ליהושע. יהושע 40 יום ו-40 לילה, מה עושה? קולט תורה. קולט תורה. נמצא בעמדה נפשית של קליטת תורה. הוא לא מקבל תורה, כמו משה. אבל הוא הנציג של עם ישראל. הוא הנציג של עם ישראל להיות בעמדה כזאת של הקשבה שכל כולה מין תחלת מלסר כזאת, לבנה שקולטת את החמה כדי להיות הנציג של עם ישראל לקלוט תורה. עד כדי כך, שאומרים חז"ל, שבזמן חטא העגל, כשירד המן, הוא לא ירד על עם ישראל, כי עם ישראל חוטא. איפה ירד כל המן? ליהושע, הרמות של מן נפלו על יהושע. הציור הזה שחז"ל מציינים במדרש בא לומר עיקרון מופלא. המן צריך לרד לעם ישראל, הוא כן, הוא יורד לעם ישראל. אבל הוא יורד לנציג של עם ישראל שלא חטא.
אבל למה
הוא
צריך נציג? למה לא ישירות
פה עם הנציג? סוגיית הפער שדיברנו עליה כבר קודם, כן, בין בין כן, כמו שדיברנו עם הצדיקים האלה, כן? היכולת הזאת של האור המופלא של משה לרדת למטה, לתחתיות ארץ, לעם ישראל, היא הדבר שהכי מוכיח את הפער הזה, זה חטא העגל. חטא העגל מבטא פער עצום, שעוד יצטרך ללכת ולכסות אותו בהרבה הרבה שנים. אבל צריך להיות שם מישהו, שהוא מצד אחד לגמרי קשור למשה, בלי אף החטאה, ומצד שני, הוא לא משה. הוא מי שלנו, הוא מהגדודים, הוא מעם ישראל. יכול להיות שקשה, בטוח קשה, אבל נהפך, קשה זה טוב. קשה זה טוב, קשה זה בונה, לא פחדים קשיים. אבל זה תפקיד מופלא. בלי יהושע, אפשר לומר, אני אומר, זה עדולה לחריסות, אבל בלי יהושע עם ישראל לא יכול לקבל תורה. כי היה נוצר פה נתק, מוכרח. היה נוצר נתק מוכרח. יהושע הוא בעצם עם ישראל האמיתי. הוא זה שמקבל תורה בשם כל ישראל, אבל מקבל אותו בשלמות. זה שכל המן יורד אליו, זה אומר שכן, עם ישראל ממשיך לקבל שפע אלוקי. יש כמה שחטאו שם למטה. אבל יהושע מבטא את הצד הבררי של עם ישראל שיודע לקלוט את משה ולא ליפול משם, ולא להחטיא את זה. בסדר? זה... הרב,
מה
אמרת שישר בעצם
מקבל את
התורה בשם כל ישראל? מצד אחד הוא לא משה, הוא מקבל תורה, הוא משלנו. אבל הוא משלנו במקום הנקי, במקום הטהור. בסדר? לקבל תורה בשמנו. הלאה, אנחנו עוברים לירידה מהר סיני, שמות לבית בית, למד בית י' ז'. בסדר, אתם מתלכים, נכון? אני לא מדבר עם עצמי. חובה קנה. שמות למד בית, י' ז'. קומה של משה אין לאף אחד, הוא קם מצד גם משה. אבל היכול של יהושע להיות בשני הקצוות.
כן,
הוא מצליח
בין
השם
בין
העולם. זה נקרא ממצע.
מה זה
נקרא? ממצע. טוב, למד בית י' ז'. אנחנו אחרי חטא העגל.
לישון
כאילו אמצע? כן. אנחנו אחרי חטא העגל. משה רבנו יורד למטה ופוגש את יהושע. ועכשיו הם מתכוננים לרדת ביחד לעם ישראל.
יהושע כיבושו
לרדת? לא. לא היה במחרת. כן, אנחנו עוברים בין תחנות שונות, תחנות שונות. פעם אחת ראינו מלחמת המלך, זה בכלל לפני מתן תורה. תחנה שנייה, עלייה לקבל תורה, זו תחנה שנייה, תחנה שלישית, ירידה. כן, בין יום אחרי. סיטואציות שונות, אבל אנחנו נשים דרך הסיטואציות ללקט, לאסוף את האישיות הזאת, שנקראת יהושע. וישמע יהושע את כל העם בראו, י"ז, גם את י"ז. ויאמר אל משה, כל מלחמה במחנה. הם מתחילים להיקרא לעם ישראל ושומעים את הבלאגן. הבלאגן של חטא העגל. יהושע שומע ומתרגם את זה לא נכון. הוא אומר, כנראה שיש לזה מלחמה, בוא נזדרז. ויאמר, אומר לו משה, אין קול ענות גבורה ואין קול ענות חלושה. אין פה לא צד לנצח ולא צד, זה לא קולות של מלחמה, אתה לא שומע נכון. קול ענות אנוכי שומע. קול ענות, דהיינו, ענות של עוני, ענות של, 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 של חטא, משה כמובן יודע כבר מה קורה. ואז כמובן ש...
אם הוא יודע על
הלוחות, שומע את הלוחות. מה? אם הוא יודע על הלוחות, שומע את הלוחות. הוא שומע את הלוחות, הוא יורד ושומע את הלוחות.
לא, אבל אם הוא יודע כבר
למה הוא שואל
את הלוחות,
כי
לכאורה
מתפרש
לי
שהוא שמע את הלוחות מאלה. לא, זה לא נכון. הקב"ה כבר אמר למשה, ראיתי את העם הזה בעיניים כשעות, הוא אמר לו את זה כבר כמה שקיפות. שבירת הלוחות זה אקט חינוכי, זה לא איזה יציאה מה... כן, ודאי, זה אקט חינוכי.
אוקיי.
ענות מורה וענות בחושה, לאב הענות השדולי
זה
אותו פירוש?
של
ענות?
של
חטא. לא, ענות זה השלישי, ענות של חטא, ענות של... שלא, לא ענות של מלחמה, כן? משה רומז לו, הוא לא אומר לו מפורש, אבל הוא מכין אותו, כן? זה לא מה שאתה חושב, זה לא מלחמה. חז"ל על השיח הקטן הזה, אומרים שמשה קצת הקפיד על יהושע, על התמימות הזאת שהייתה בו. תראו את זה במקור, מקור 2 זה על המן שדיברנו קודם, מקור 3, וישמע יהושע את כל העם בראו, אמר משה, אדם שהוא עתיד להנהיג שררה על 60 ריבו, אינו יודע להבחין בין קול לקול? משה קצת לא מבין, זה כזה תמימות כזאת שהיא... אתה לא קולט שיש פה משהו שהוא לא... זה לא קולות של מלחמה. לימוד זכות, נכון. יהושע מלמד. אבל אפילו הייתי אומר, לימוד זכות אפילו כשזה גובל בסוג של תמימות יתר. כן? מה? כן, נכון, אבל יש זה טוב. אבל זה מאפיין, אנחנו מנסים ללמוד על אופי, כן? יהושע לא נמצא עם עם ישראל בעולם החטא, לא רק פיזית. להבדיל, נגיד, יש צדיק, אהרון למשל, נבחר פה לתפקיד אחר לגמרי. יש צדיקים שהתפקיד שלהם זה להיות לגמרי עם עם ישראל במקום הנמוך ולהצליח להוציא משם מהשרפה מהדלקה. יהושע מצד אחד אמרנו, הוא שייך לעם ישראל. אבל הוא שייך לעם ישראל בצד הבריא שלו. עד כדי כך שכשעם ישראל נופל, יהושע קשה לו לקלוט במה מדובר. קשה לו, לא יכול לחייל להיות כאן מלחמה, לא יודע מה. זה לא איזה טיפשות, זה לא איזה... זה מראה איפה הנפש שלו נמצאת. הנפש שלו נמצאת במקום של האמון בבריאות של עם ישראל. לימוד זכות זה לא טמבלים. לימוד זכות זה השאלה איפה אתה מתמגנת. איפה אתה מתמגנת? יש אנשים שהם אנשי ביקורת, ולפעמים מצחיק להיות במשרד של שיפור. כן, אנשי ביקורת אמיתיים כאלה, שיודעים לשים את האצבע, מה לא טוב, מה צריך לתקן, וכדומה, וגם זה מתוך אהבה. יש אנשים שהם במקום הזה של כל הזמן באמון מוחלט בטוב הפנימי של עם ישראל. זה המקום הנפשי האוטומטי, הטבעי שלהם. הם לא מתאמנים, הם צריכים להתאמן על לימוד זכות, כמובן. אבל יש אנשים שהם שם. יהושע שם. יהושע נמצא באמון מוחלט בטוב עם ישראל. אבל אנשים כאלו לפעמים יטעו, הנה יהושע חוטא. אבל האנשים האלו, גם הטעויות שלהם, בסופו של דבר הם בונות.
אבל גם האנשים שלהם, מאמינים בסוף, הם יוצרים טוב.
נכון.
רואים את זה בהוראה, שמורה שהוא ביקורתי, זה ילדים קצת תרבותי, אבל אם אתה אומר, אתם יכולים, אתם מסוגלים, נכון. אתם חכמים, אתם לבונים, אז הם
מוכשים. נכון. אני אוסיף את דבריך, העמדה הביקורתית, בטח בהקשר של אומה, לפעמים גם תלמידים, היא צריכה להישמע. כי אם רק תלטף, רק נגיש את הטוב, אז אנחנו יודעים שגם זה לא תמיד יהיה טוב, נכון? צריך לאזן בין מה שנקרא צד ימין לצד שמאל, כן, בעולם הרוחני זה נקרא צד ימין, זה האמון בטוב, וצד שמאל זה הביקורת, זה לשים גבולות וכדומה. אבל ודאי שצד ימין צריך להוביל, אבל יותר מזה, אני אתן לך הוכחה מדהימה למה שאת אומרת, שכשיש אמון בטוב, זה נותן לו טוב. האמון בטוב של יהושע, האמון המוחלט הזה של יהושע בטוב ועם ישראל, הוביל למצב שבו ספר יהושע הוא אחד הספרים עם הכי פחות חטאים בכל התנ"ך. מי שזוכר את חטא בספר יהושע?
אחת.
יפה מאוד. חטא של אדם בודד. עוד משהו?
העי.
שזה תוצאה, זה יותר עונש על
חטא
אחד. כן? אנחנו נראה, זה יותר רחב מזה. אני רק אומר, בפשט הפסוקים, אחד הספרים עם הכי פחות חטאים, לא רק יחסים לנושאים, יחסים למשה רבנו, יחסים לתקופת משה, תשבו, זה מדהים, מה שיהושע עושים עם ישראל, כמעט אף מנהיג לא עושים עם ישראל, וחלק מזה זה בגלל התמימות הזאת, שיהושע הוא לא תמים במובן המנהיגי, זה בן אדם שהולך להחזיק חרב ולהילחם נגד רשעי אומות העולם, לעשות בהם קציצות, זה לא בן אדם שהוא ככה, אתה מסובב אותו. אבל זה בן אדם שהעמדה הנפשית שלו, כל כולה בטוב של עם ישראל. ויש לזה תוצאות
אדירות.
הגיבונים, נכון. כל הדברים שאנחנו רואים פה, אנחנו נראה אותם אחר כך בתוך הספר, בוודאי. בסדר, הלאה, אנחנו נראה את התחנה הבאה. ירדנו מהר סיני, אוהל מועד, שמות למד ג' רב. שמות למד ג' רב. השלב של אוהל מועד הוא שלב מאוד מאוד קשה. כי אחרי שעם ישראל חטא בחטא העגל, מצווה משה, בוא נראה את זה בפנים. מה עכשיו האופי היחסים בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא? קצת משתנה.
מה עכשיו זה אוהל מועד?
אוהל מועד, הכוונה איך אנחנו עכשיו מתאוששים. זהו, נגמר חטא העגל, אבל עכשיו מתחילה מדרגה חדשה שמתבטאת באוהל מועד. שמות למד ג' ו', ומשה ייקח את האוהל, ונתן לו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה. וקרא לו אוהל מועד. מועד מלשון?
מעידה.
לא מלשון מעידה, מלשון?
מועד.
גם לא, חג לא מלשון מה שאנחנו יודעים, מלשון התוועדות. להיות נועד עם. אז בחג יש לנו התוועדות, כן? עם הקדוש ברוך. כן? התוועד. אז מועד מלשון, מקום שדרכו נועדים עם השם. איך עד עכשיו נועדו עם השם? בתוך המחנה. אבל עכשיו אוהל מועד יוצא מחוץ למחנה, זה פסוקים מאוד קשים. הרחק מחוץ למחנה. זאת אומרת, חטא העגל פגע, יצא פה איזה ריחוק, ומשה כדי לקבל שכינה צריך עכשיו לצאת מהמחנה. אוהל מועד יהיה עכשיו מחוץ למחנה.
זה בהפוך,
מי שיוצא
מהמחנה
הוא מעבד,
נכון, נגיד אם יש
את הפרה? כן, נכון. זה מתי, וכשהמחנה הוא מחנה שכינה, עכשיו צריך להוציא, עכשיו פה זה הפוך. זאת אומרת, השאלה היא בחוץ, אולי הם בחוץ, הוא בפנים. כן? ומשה, והיה, כל מבקש השם, אדם שרוצה להתוועד עם השם, יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. זאת אומרת, פה צריך עכשיו איזה יציאה, איזה, כאילו המחנה הוא עכשיו קצת, צריך כאילו, זה לא, לא פשוט, צריך לצאת לאוהל מועד כדי ליצור איזה בקשת השם. והיה כיצא משה אל האוהל, יקומו כל העם, וניצבו איש פתח אוהלו, והביטו אחרי משה עד בואו האוהל. עוד הפסוק הזה, כמה יש בו, זה פסוק של צער כזה, עם ישראל, שהוא רואה את משה יוצא מהמחנה, המבטים של כולם עוקבים אחריו, איך הוא יוצא, והם לא יכולים להסיר את המבט. הביטו אחרי משה עד בואו האוהל. הם רואים לא את משה מתרחק, הם רואים את השכינה מתרחק. והיה כבוא משה האוהלה, ירד עמוד הענן. ועמד פתח האוהל ודיבר עם משה. מה עושה עמוד הענן? מה בדרך כלל תפקיד הענן במקרא? התנ"ך? מסך. ענן זה מסך. ענן זה מסך שגם מאפשר גילוי. אבל הוא גם מסתיר. הענן שמסתיר בין, בטח הענן שחוצץ לענן ישראל ומצרים. כן, אבל אפילו הענן שיורד להר סיני, וכי אי אפשר לקלוט את האלוקות בלי איזה ענן כן, שידרך. הענן הוא סוג של מחיקה. משה נכנס לאוהל, והנה הענן יורד בינינו לבין משה. וראה כל העם את עמוד הענן עומד בתוך האוהל, וקם כל העם והשתחוו איש בתוך אוהלו. הם עכשיו משתחווים אל השכינה, שהם יודעים שנמצאת מאחורי הענן. סוג של הפרוכת שתמשיך אחר כך בבית המקדש.
כשמשה היה מדבר
עם הקדוש ברוך הוא
בתוך המחנה, לא היה יורד
ענן? ענן היה מעל כולם, ענן השכינה.
לכן עכשיו הוא
מרגיש כאילו חכים. כן. ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו. ושב אל המחנה. משה שם מקבל את השכינה, והוא שב אל המחנה. טוב, עד כאן. הלו, יש תוספת. מעניין. ומשרתו יהושע בן נון נער, לא יעמיש מתוך האוהל. אתם מבינים שזה מזעזע? כל הטיעון שתיארנו עד עכשיו אומר, אף אחד חוץ ממשה עכשיו לא יכול להיות שם. מי שיש שם מסתרף, אין סיכוי. אנחנו נמצא שם מישהו כל הזמן. יהושע. לא יעמיש מתוך האוהל. איזה אוהל? אותו אוהל שעכשיו הוא רק שם מקבלים שכינה, ורק שם הכל מאחורי הענן, רק משה. זה לא, זה כמובן, זה משה ויהושע, זה ברור. מה הוא עושה שם? מה הוא עושה שם?
מקבל שכינה.
כמו שהוא קיבל במתן תורה? כמו שהוא ינק ממשה, במלחמת עמלק?
זה לא בגלל שהוא לא היה חלק
מהחלק. ובגלל שהוא חלק ממשה. ונכון, זה אותו דבר. דרך אגב, היחיד שלו היה בשני החטאים המרכזיים של עם ישראל.
חטא
העגל, חטא המרגלים. בסדר? כן, לא, אני לא היה בחטא, חטא העגל בפועל 3,000 איש חטא. ושבט לוי לא חטא, כן? אבל הם היו שם בסיטואציה. זאת אומרת, אני אקרא לזה האחריות הקולקטיבית, כן עצמי. אבל היחיד שלו היה לא בחטא העגל ולא בחטא המרגלים, חוץ משה רבנו. בן אדם היחיד בעולם.
מה
עם כלב? חטא העגל, כלב היה במחנה. אומר, היחיד שלו היה בשני החטאים. כן? כמו שזה יהושע.
במרגלים
הוא היה,
הוא לא חטא.
נכון, נכון. בסדר, מה זה? עוד פעם, זה אומר קליטה גמורה של משה רבנו, של תורת משה, של קדושת משה, של השכינה. ולכן, השכינה נמצאת, יהושע נמצא שם. כי הוא חלק עם משה. אבל זה יותר עמוק מזה, כי זה אומר לנו שגם אנחנו נמצאים שם. זה אומר שהענן הזה שיוצא מחיצה, זה לא מחיצה טוטלית, כי הנציג שלנו נמצא שם. הנציג שלנו שם. אנחנו לא מנותקים מאוהל מועד. אם רק משה היה שם, זה היה ניתוק גבוה מדי, אבל בדיוק כמו בהר סיני. יש לנו את יהושע. בסדר?
הוא עוד לא היה מנהיג בפועל של עם ישראל.
לא.
עם ישראל לא הרגיש ככה.
אבל הבחירה שלו כמנהיג היא באה מתוך איזו מציאות של תפקיד או של אישיות שהולכת ונרקמת פה. אנחנו רואים שזה של יהושע כל הזמן נבחר להיות באותה עמדה שאנחנו מזהים אותה. כבר 3 פעמים זה אומר שיש פה איזה תפקיד שהוא צומח מתוך המציאות, מתוך הדרכה האלוקית. זה יהושע. יהושע הוא משלנו והוא עם משה. בפעם שלישית. בסדר?
זה
מטורף
אבל
שמשה
שהוא כל כך
מצליח כאן לציאות
המשפט. כי זה
נשמע
כל הזמן עכשיו
שאני אומר
יהושע שהוא...
שהוא לא
מגיע
לעם לרוב שהוא רוחני. נכון. זה בעצם גם הטענה של משה. מה זה כבר השם? זה בדיוק הנחות הזאת ביחד למציאות. משה כל כך למעלה, שאומר, איך אני עכשיו יהיה... והיום
בגלל זה לא מדבר
כבר, לא שאתה רוחני. נכון, ולכן גם תרפו את הארון.
לא, זה הכי.
כן. בסדר?
וואו.
אוקיי. במדבר י' א' כ' ד', בסדר, קפצנו משמות, לספר ויקרא, יהושע לא מופיע. במדבר י' א' כ' ד'.
מה
המצב? טוב, עשה את זה ואתכן לא נעשה פעם. הנושא פה זה סוגיית אלדד ומידד. בסדר, בואו ניתן ככה הסבר מה הסוגיה פה, ואז נראה את מקורו של יהושע. כן, כדי קצת לקצר את העניין. ככל, אנחנו, כשאנחנו רואים לספר במדבר, בסדר, עד עכשיו קיבלנו תורה, והיינו שם מה שנקרא בעמדה הראשונה, כן, לפני 40 שנה. מספר במדבר אנחנו כבר מתחילים להתקרב לארץ ישראל, והתחלת ההתקרבות לארץ ישראל היא בעצם התחלה של הכנה שמשה כבר מתחיל להכין את העם לזה שהוא לא יהיה. וזה היא הסוגיה של ספר יהושע, איך מסתדרים בלי משה. ובצורה יותר מדויקת, איך ממשיכים עם משה גם כשמשה לא ידעת. זו סוגיה מאוד מאוד קריטית וכואבת, והיא מתחילה פה, בספר במדבר. כאשר כמו הרבה סוגיות בעם ישראל, הרבה פעמים, דווקא דברים שמתחילים כמשבר, מתברר שמאחורי המשבר הזה יש איזה בירור מוכני, שכשאנחנו נצליח לעבור אותו, אנחנו נגדל. הסיפור פה מתחיל באמת ממשבר. עם ישראל מתלונן, אבל לנו בשר, רוצים בשר, רוצים חומריות, רוצים להתלונן. ומשה רבנו סוג שנשבר. משה רבנו סוג שנשבר ואומר לקדוש ברוך הוא, אני כבר לא יכול. נחפש את הפסוקים. אומר משה רבנו, לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה כי כבד ממני. כבד עלי. אני מתחיל להרגיש, כן? גדול. אבל הכבד עלי של משה מצד אחד הוא בא ממשבר, ומצד שני הוא עצמו מבטא את זה שכנראה פה
הוא...
משהו צריך להתחיל לקרוא.
הוא גם במקום הרבה
סבלנות,
אולי הוא
פשוט לא
הצליח
להבין
את
הסבל. כן, אבל עד עכשיו הוא עבר הרבה סבלנים מאז. היה לו מספיק סבלנות, אבל עוד פעם, זה שמצד אחד זה מתחיל כמשבר. אבל דווקא המשבר הזה יצמיח מדרגה חדשה, זה הרבה פעמים צריך לדעת, והשבעה מסוד זה הרבה פעמים קורה ככה. כן, כמעט כל חג שאנחנו רוגגים, אם זה פורים, אם זה חנוכה, התחיל מירידה רוחנית של עם ישראל, שבתוצאה מהירידה הזאת נאלצנו למצוא כוחות רוחנים חדשים ולפתח מדרגה חדשה, שיטה סמכים. מה התגובה של הקדוש ברוך הוא לטענה של משה? התגובה של הקדוש ברוך הוא היא בסדר. בפסוק כ"ד, י"א כ"ד,
לפני
זה, כן, בזין. ויאמר השם משה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל אשר ידעת כי הם זקני האב ושוטריו, ולקחת אותם אל אוהל מועד, והתייצבו שם עמך, או אוהל מועד מתחיל לגדול. וירדתי ודיברתי, שנייה אחת, ודיברתי עמך משם, ואצלתי מן הרוח אשר עליך, ושמתי עליהם, ונשאו איתך במסע העם, ולא תישא אתה לבדך.
אבל כבר בלבו היה... הצלת
סמכויות. הצלת סמכויות משפטית. כאן זה הצלת סמכויות נבואית. נבואית. עד עכשיו אף אחד לא קיבל נבואה אחרי סוג שמו. זה לא רק נבואית, זה גם הנגדית. זה יותר משופטים.
מספר
המשמעתי יושב שם קבל
נבואה כאילו?
פה לא יושב, פה זה 70 וכאלה. בעצם הקדוש ברוך הוא אומר למשה, יודע מה אני מסכים איתך. בוא נתחיל לאט לאט, מה שנקרא חוק הכלים השלובים. נתחיל להציל. התורה משתמש בו בפיתום מיוחד, להציל מהרוח אשר עליך אליהם. מהראשונים יהיו 70 נציגים של האומה שיכנסו איתך לא אל מועד ויקבלו מהרוח שלך אליהם. ממש כלים שלובים. כמו שהרב קוק אומר על דורנו שהגדולים מתחילים, כבר אין לנו את הגדולים שיהיו בדורות הקודמים, אבל זה בגלל שהעצלת הרוח גורם לזה שבדור הגאולה, אז הקטנים מתחילים להיות הגדולים יותר. כן, מין כזה, העצלת רוח מהגדולים אל הקטנים, כי האומה בסופו של דבר צריכה לגדול. אז מה שקורה פה, 70 הזקנים נבחרים כדי להתחיל לייצג את עם ישראל ושהרוח העצמית של עם ישראל תלך בדיוק.
זה להתחיל מה?
איך? מה? להתחיל שהרוח הגדולה שהייתה אצל משה תתחיל להיות נאצלת, דיין תתחיל להיות מחולקת יותר ולהופיע יותר בעם עצמו. כן? בעם עצמו. 70 הזקנים הם ביטוי כזה שהעם עצמו יתחיל לקבל נבואה. יתחיל לקבל מעלה רוחנית לא רק ממשה, אלא מכוח משה, 70 הזקנים יקבלו נבואה. זה התהליך שהוא היה לקרוא. עכשיו, איך בוחרים 70 זקנים? יש לנו גם 5 דקות, אמרו שיש שעון בכיתה. אין שעון.
הוא לא
עבר.
הוא
לא עבר. טוב. איך בוחרים 70 זקנים? אנחנו רוצים שתהיה נציגות לכל שבט, אבל זה לא כל כך מתחלק. נכון? מה עושים? בוחרים 6 נציגים מכל שבט, מעולים שבכל שבט. 6 כפול 12? לא, זה לא השאלה, אתם אומרים אותו תנ"ך, זה לא... 72, זה אומר שיש לנו 2 מיותרים. נבחרו 72 נציגים מעולים שבמעולים, שמסוגלים כולם לקבל נבואה. עכשיו מה עושים? צריך עכשיו אבל 2 להוריד. עושים הגרלה. ככה כל זה מתואר ברש"י לפי המדרש. עושים הגרלה, אבל זה מופיע בפסוקים, אבל בצורה מרומזת. עושים הגרלה מתוך כל ה-72, רושמים על שתי פתקים, לא. ועל 70 פתקים, כן. עושים הגרלה ו-72 מזכנים. הגרלה הרבה פעמים, זה בשביל כן, להגיד, כולם שווים, כולם נבונים, כולם ראויים, נעשה הגרלה.
אבל דיברתם
שלא הייתי. נכון.
זהו, הם רוחניים,
אז חושב שמאפיינים
מאמנים בזה.
שזה גם יד השם, נכון, נכון.
לא, אבל זה הכל
מדויק. כן, כן. עכשיו, יד השם, עושים את זה לתחת. יוצאים, כל אחד בא ומוצא את הפתק שלו. באים אל דז ומגדל, הם היו חלק מה-72 זקנים הנבחרים. פותחים את הפתק שלהם ראשונים, אומרים, חבר'ה, הנה זה אנחנו, לא נבחרנו, לא צריך, אפשר להפסיק את כל התהליך, כי כבר מצאנו את השניים שלא נבחרו. אז אנחנו נבחרנו, הם שמים את הפתק שלהם בצד, וכל השבעים האחרים הולכים. אין השמה, מה היה כתוב להם בפתק? שהם כן נבחרו.
והם לא רצו.
בסדר? אין דעת ומידע, זאת אומרת, הם פתחו ראשונים את הפתקים שלהם, ראו שכתוב כן, ואמרו, אנחנו בחוץ, בכבוד חבר'ה, אתם נבחר.
למה?
אומרים חז"ל, למה הם עשו את זה? מתוך ענווה ומתוך רצון שלא לבייש את חבריהם. פלא פלאות. מדהים, כן, זה מחתה מדהימה, והנהגה מדהימה. השאלה היא רצון לפני השם, לא רצון לפני השם. בינתיים לא ברור. הם נשארים במחנה. הרי אמרנו במחנה, כן, עם כל העם. והשבעים הזקנים הולכים עם משה רבנו לקבל מהשראת נבואתו עליהם. תוך כדי התהליך הזה קורה דבר מופלא. מגיע כרוז, בואו נראה את זה בפסוקים. בואו נראה את זה בתמיד פסוק אפי. וירד השם בענן וידבר אליו, ויעצה מן הרוח אשר עליו, ויתן על 70 איש הזקנים, ויהי כנוח עליהם הרוח, ויתנבאו ולא יספו, הם יתנבאו חד פעמית, אותם 70 זקנים. וישארו שני אנשים במחנה, שם אחד אלדד, שם השני מגדל, ותנח עליהם הרוח, והם הבכתובים, הם הבכתובים פה רמוז, כל המדרש שאמרנו שהם כן היו כתובים ב-70 הנבחרים, אבל נשארו מאחורה, ולא יצאו האוהלה, ויתנבאו במחנה. תוך כדי שה-70 האחרים נמצאים מחוץ למחנה, באוהל מועד, הם מתנבאים בתוך המחנה. וירא צנער, ויגד למשה, ויאמר אלדד ומידד ונביא במחנה. ככה מתנשף כזה. בא למשה רבנו, אתה לא מאמין מה קרה? ויען יהושע בן נון משרת משה מבחורה, ויאמר, אדוני משה כלאם. ויאמר לו משה, המקנא אתה לי? ומי ייתן כל עם השם נביאים. כי ייתן השם את רוחו עליהם. ויעשה משה למחנה, הוא וזקנו ישראל. ואלף לעוד הפרשה. אלדד ומידד מתנבאים במדרגה יותר גבוהה מהשבעים האחרים. קודם כל, תראו את החידוש, הם מתנבאים בתוך המחנה. עד עכשיו היה כדי לנבות, היה צריך לצאת, זה אוהל מועד. הם מתנבאים בתוך המחנה. יהושע בהתחלה סובר שזה משהו שהוא לא תקין. זה נבואה, הרי השבעים הזקנים האלו, הם הולכים לקבל נבואה ישירות ממשה. משה אומר, הוא מאציל עליהם. והשניים האלו, לא רק שהם במחנה, בנוסף לכך, הם גם לא נאצלים ישירות ממשה רבנו. כי בכל, מה זה נבואה עצמאית? על זה אומרים חלק מהמפרשים, אדוני משה, כלאם הכוונה, תכלה אותם בתוך מדרגתך, בתוך נבואתך, לא יתנחש שיהיה מישהו שיש לו נבואה עצמאית, לא דרך משה רבנו. אומר לו משה, אתה לא מבין. מי ייתן כל מה שמבין? אנחנו הולכים לשם, הם מבטאים את המדרגה שאליה אנחנו צועדים. שהקוז הרי אומר שהמדרגה של המצוות זה מדרגת הנבואה. הם הגיעו למדרגה הכי עמוקה ואמיתית של עם ישראל. דווקא מכוח הענווה שלהם והצדקות שלהם, הם הראו שעם ישראל במחנה זה עם של נבואים. לא רק שהם נאצלים ישירות עם משה רבנו. אומרים חז"ל, מה הייתה הנבואה שאותה אמרו אלדד ומידד?
מה שנגיד משה
רבנו. משה מת ויהושע מכניסם אליו. יש לזה כמה דעות בחז"ל, אבל זה אחת הדעות של רש"י. משה מת ויהושע מכניסם אליו. הוא היה הפצצה הכי גדולה שאפשר להטיל על עם ישראל.
משה מת, אבל זה
כל
הכי, זה מה שאמרנו שהוא מוכן לעשות.
נכון. ואין לך הכנה יותר גדולה מאשר הסוגיה הזאת. מה התברר דרך הסוגיה של אלדד ומידד? שאפשר להיות קולטים את האור האלוקי ואת תורת משה, גם כשלא מקבלים האצלה ישירה ממשה רבן. דהיינו, זה נמצא בתוך עם ישראל. הערת משה היא כל כך הוטבעה בנו,
גם שמה?
גם כשאנחנו לא עומדים ישירות מולו, כמו אותם 70 סגנים, ולא מקבלים האצלה ישירה ממשה רבן, אבל אפשר לקבל נבואה שלא עוקפת את משה. היא ריבה מכוח משה. מכוח משה, אבל לא, אבל לא בפנם.
למה היא לא תשאיר את
זה? כי זה מה שמשה אומר ליהושע. כשיהושע אומר למשה, אדוני משה כלאם, דהיינו, יהושע צודק. אין הערה רוחנית בעם ישראל לא דרך משה. הכל צריך להיות...
הנבואה הייתה תמיד פעם. לעבוד היו נביאים. למה פתאום הנבואה רק
קיבלו
משה? מה קרה?
לא, קודם כל, מדרגת האבות אינה דומה למדרגה של מתן תורה. האבות לא קיבלו תורה.
אבל
גם
מרים הייתה...
כן, עוד פעם, אני אומר, אין שום קשר, או לא שום קשר, שום דמיון בין מדרגת הנבואה לפני משה למדרגת הנבואה שלך. כך נבואה ברמב״ם ובכל כל הראשונים.
אז אומרים שמשה הייתה מדרגת נבואה
ייחודית. לא ייחודית.
בגלל שיש תורה.
התורה היא נקראת הפקלה ימינה. זה היה מקליטה של האור האלוקי כפי שהוא בנקיותו המלאה. וכל הלווים הם בסופו של דבר יונקים את ההערה של משה ומביאים אותה כל אחד אל פי סגנון. היינו בפסוק האחרון בחגי, כן, שאומר, אומר שאני לא זוכר את הפסוק המדויק, שאני לא מבין, שאנחנו כל הנביאים כולנו באנו להמשיך את נבואת עת משה. וגם נבואת האבות, וגם זה הכל, ושמי השם לא נדעתי להם, זה לא אותה מדרגה של הספרטה האנשים. ולכן יהושע צודק, אין דבר כזה שתהיה הערה אלוקית ממשה רבנו והלאה, שהיא לא יונקת ממדרגה משה רבנו. אבל החידוש הוא שזה לא חייב להיות בנוכחות האישיותית הפיזית של משה רבנו. ויותר מזה, דווקא בגלל שיהושע כל כך קנאי למשה, דווקא הקנאות הזאת שיהושע אומר, אין דבר כזה, אדוני משה כלאם, לא יכול להיות שתהיה הערה אלוקית בידך, מאפשרת לו להיות המנהיג שמכוחו יתנברו עם ישראל גם בהמשך. דהיינו, ההערה האלוקית של משה תוכל להמשיך בעם ישראל בגלל שיש את יהושע, שהוא מצד אחד כל כך קנאי למשה רבנו, ולא ייתן, לא ייתן לשום הערה אלוקית שהיא לא דרך משה רבנו, כמו שרואים פה בסיפור הזה. אבל מה שמשה רבנו מחדש, מה שקדוש ברוך הוא מחדש לנו פה, וכשיש את יהושע, אז אלדד ומידד יכולים לנו. והנבואה של אלדד ומידד היא מגיעה ממשה רבנו. כי משה רבנו, תורתו, קדושתו, נבואתו, דרך יהושע הופכת להיות נחלת הכלל. נחלת האומה הטבעית. מי ייתן כל עם השם נביאים. הפסוק הזה, הוא מבטא את, בעצם את כל ברכת הדרך של משה רבנו לעם ישראל, לדורות הבאים. אתם עם של נביאים. זה לא אני, עד עכשיו זה היה מרוכז בי. אבל כל הנבואה שלי, תמשיך בקרבכם. תמשיך במדרגת החיים שתמונה בכם. ודווקא יהושע, עם הקנאות הזאת, זה לא קנאו, ראינו את אהבת ישראל של יהושע, כמה הוא נאמן להם, כמה אוהב אותם, אבל הוא אומר, לא יכול להיות. לא יכול להיות שתהיה נבואה, לא דרך משה, והוא צודק. אבל דווקא דווקא זה שיש יהושע, מאפשר לידע ולהתנאות, לכן זה מה שמתאבדים. יהושע יחזיר אותנו לארץ ישראל. האמון הזה שעם ישראל, שהנה, כשיש את יהושע, אנחנו נוכל להמשיך להתאבד. כשיש את יהושע, נוכל להמשיך להיות קשורים למשה, גם כשמשה רבנו לא נמצא. איפה אנחנו יודעים? הנה, כמו שיהושע קישר אותנו למשה גם כשהוא היה בהר סיני, יהושע ימשיך לקשר אותנו למשה גם כשהוא יהיה בעולם הבא. בסדר? עד כאן זה מידינו, אנחנו באה נעשה השלמה רק של חטא המרעלים, שאי אפשר לא לראות אותו רק ככה בצלה, אבל לא פשוט לא נציל את הארץ הזה. לא, מי שלא נשאר לבוא לרשם, פעם הבאה נעלה, ניכנס לזמן כדי שנוכל להיות ביחד.
שבוע
הבא אין שיעור. בסדר, לא שאני אסבור, אני אגיד.
אני לא יודע.
אני לא יודע.
כן.